שלום, ברוכים הבאים לתוכניתכם העולם. איתנו הדוקטור מיכאל לייטמן, איתו נשוחח על נושא מעניין נוסף היום, כסף. דוקטור לייטמן, ברוכים הבאים.
תודה לך, אני בשמחה מוכן.
Muchísimas gracias
para hablar acerca de introducción. בכדי לדבר על הקדמה לנושא הזה, ידוע לנו שהתפתחות הרצונות באדם מתחילה ברצונות לאוכל, למין ולמשפחה. לאחר מכן באים הרצונות לכסף, לכבוד ולידע, מושכלות. היום נרצה להתמקד ברצון לכסף. מהו כסף על פי חוכמת הקבלה?
כסף זה ממילה כיסופה, לחסות, שזה יכול לחסות כמעט כל הרצונות של האדם כדי להשיג אותם. אז כיסוי שאני יכול לקנות, מילוי לרוב הרצונות שלי, הוא נקרא כסף.
Cuando se dice que
אומרים שזה מכסה משהו, למה הכוונה לפי הקבלה? מה הוא הדבר שלא ניתן לחסות בכסף?
אני חושב שבכסף מותר לחסות, אפשר לחסות כמעט הכל. כמעט הכל. אמנם שלפי הסקאלה אז יש לנו אוכל, מין, משפחה, זה שלושת הדברים הראשונים, ואחר כך כסף, כבוד, מושכלות. אז כסף זה ארבע, כן, במקום רביעי. אבל בכל זאת אנחנו יכולים תמורת כסף לקנות גם אוכל וגם מין וגם משפחה ובוודאי שכבוד ומושכלות. כסף היום הוא אקוויוולנט ושמכסה את הכל.
Podemos decir entonces que
אז אפשר להגיד ש אז או יותר נכון, למה זה לא במקום הראשון בסקאלה של עדיפויות? למה זה לא הראשון, למרות שלפי מה שאנחנו דיברנו עכשיו זה יכול לחסות את כל הרצונות של האדם?
לא, כסף בכל זאת לא יכולים לחסות כל הרצונות של האדם. אני לא יכול לאכול את הכסף ולא יכול להיות בריא תמורת כסף. זה דברים די לא מכסים את הכל. אבל בכל זאת כסף זה כוח שיש בהם, הוא ממש יכול לרפות הרבה דברים. יכול להיות תרופה, כיסוי, לכן נקרא כסף, ממילה לחסות, כיסוי להרבה בעיות.
Sabemos que cada deseo,
אנחנו יודעים שלכל רצון שמתעורר באדם יש סיבה, מטרה מסוימת. מהי חשיבותו של הכסף בהתפתחות האדם?
אנחנו רואים שעד כמה שאנושות מתפתחת, היא מפתחת את מערכת פיננסית, כספית, בכל מיני צורות, ואנחנו לא יכולים בלי זה. אנחנו חייבים לתת לכל דבר ודבר שאנחנו עושים איזה אקוויוולנט במאמצים שאדם נותן כדי להשיג את הדבר, וזה נמדד בכסף. כסף זה מילה לחסות, שאנחנו רוצים לחסות איזה יגיעה שיש לנו כדי להשיג איזה דבר.
Popularmente se dice,
יש ביטוי עממי בספרדית שאומר, בתרגום חופשי, אדם שווה כמה שיש לו. מדוע הכסף הפך למדד להערכת האדם, ולא נניח קריטריונים אחרים כמו טוב לב או נדיבות?
כי אנחנו יכולים לקנות הכל. לקנות הכל. בזמננו אנחנו לא מוגבלים. אם יש לי כסף, כמה שיש לי, אני יכול לבנות לעצמי צבא, מדינה, ביתים, משפחות, הכל. תמורת כסף אפשר לקנות הכל. זה היה תמיד, מתחילת הציוויליזציה האנושית, אבל לא בממדים כאלה כמו שהיום. וככה זה עוד יימשך. כי אין לנו שווי ערך, אקוויוולנט, לכל דבר שאדם עושה, חוץ מכסף.
אז למה אתה אומר שזה יהיה יותר גרוע, או שזה יהיה יותר?
כי מה שלא תגידי, תמיד אנחנו יכולים להפוך את זה לכמה זה עולה.
¿Cuál debería entonces ser el criterio?
מה צריכים היו להיות הקריטריונים למדידת הערך האמיתי של האדם, אם ככה?
אם לא כסף, אין לנו במה להחליף את הכסף. רק בדבר אחד שאנחנו עוד רחוקים ממנו, בהשפעה ואהבה. אבל זה עוד רחוק מאיתנו.
Es decir que debe revertir los valores.
הם צריכים להתהפך הערכים האלה שהיום שולטים.
כן. אנחנו לא יכולים להחליף כסף באהבה. אז נגיד, ישנם מקרים כי תבוא לאישה עם תינוקת על הידיים ותגיד לה, אני רוצה לקנות אותו. היא לא תסכים. בדרך כלל לא תסכים. אין? זאת אומרת, יש כאן מצד הטבע כבר איזה גבול. עד כמה שהכסף יכולים להשפיע על האדם. אז זהו.
¿Cómo llegamos entonces a
איך הגענו אם ככה לכזה מצב שמדדי הערכים שמשמשים אותנו עד היום שגויים כולם? כיצד נוכל להתמקד במה שחשוב באמת?
עד שאנחנו מעריכים את הכסף יותר מכל דבר בחיים, והוא נעשה שווי ערך לכל ההגיעה שלנו, קשה לנו להתרכז על משהו אחר ולראות את החיים שלנו בקנה מידה אחרים.
ומה הקשר בין האגו והכסף?
האגו דווקא לא שייך בצורה ישירה לכסף. פשוט אם אנחנו רוצים לעבוד עם האגו שלנו, אז אנחנו מהר מאוד מגיעים לכסף, כי שוב, תמורת זה אנחנו יכולים לשלם ולקנות ולעשות משהו, אבל קשר ישיר אין. קשר ישיר אין. אני חושב שהגיע הזמן, לאט לאט אנחנו נרגיש שלא כדאי לנו למכור את עצמנו תמורת כסף. לא כדאי. שיש עוד דברים שהם יותר יקרים מכסף.
Con el desarrollo del ego en la humanidad.
עם התפתחות האגו באנושות, ניתנה יותר חשיבות לכסף או פחות? מפני שמגיע נקודה, אנחנו רואים שמעבר להתפתחות של האגו אין סיפוק. אז הכסף לא נותן את הסיפוק הזה. איך זה עובד? מה הקשר בין התפתחות האגו באנושות להתפתחות חשיבות הכסף?
אני מאוד מקווה שאנשים יתחילו להבין שיש ערך יותר מכסף. שזה ערך של הרגשה פנימית, השגה פנימית, השגת המהות החיים, מטרת החיים. ואין איזה, אין בזה לשלם בכסף. ולכן האנשים לאט לאט התקררו מעניין הכסף, כי יהיה לפניהם משהו יותר גדול, יותר חשוב. ושהם לא יכולים להשיג.
במקרה כזה, אז מה הקשר בין כסף לחיפוש הרוחני?
זה בדיוק הנקודה. אם אני לא משיג מהות החיים, שאני נמצא נגיד באמצע חיים, ואני יודע שנגיד עברתי 40 שנה כבר בחיים האלו, ויש לי עוד 30-40 שנה, ומה יקרה? מה יהיה הלאה? אז אם אנחנו כך מסתכלים על החיים, אז כבר אני מבין שבכסף אני לא יכול לקנות עוד כמה עשרות שנים, או עוד ידיעה על מהות החיים, מה יקרה? אני הולך למות, לגמור עם החיים, אבל אני לא יודע בשביל מה אני חי, ומה הייתי יכול להשיג בחיים האלו, ובשביל מה כל זה. אז אדם נמצא כאן במבוי סתום, ובייאוש, וכסף לא יעזרו לו. עכשיו השאלה, האם ניתן לשלם במשהו כדי לדעת סוד החיים? מה לעשות לאדם ששואל כאלה שאלות? זו בעיה. מה את אומרת?
מה שאני יכולה לספר לך, שהיו מחקרים על הנושא הזה בשנת 2000. בשנת 2010 זוכי פרס הנובל דניאל כהנמן ואוגוסט דיטון מאוניברסיטת פרינסטון העמידו את גבול העושר על 75 אלף דולרים בשנה, וקבעו כי ברגע שעוברים את הסף הזה נעלם היחס הישיר בין תוספת בכסף לעלייה ברמת העושר. עכשיו, בשנה שעברה, מאתיו קילינגסוורת, חוקר מאוניברסיטת פנסילבניה, הפריך את התיאוריה הזאת באמצעות מחקר חדש. לטענתו, כל גורמי סביעות הרצון גדלו ביחס ישר לגידול בהכנסות, ושלא קיימת כזאת נקודה שבה הכסף מפסיק להיות חשוב. ההפך הוא הנכון. ככל שיש יותר, רוצים לקבל יותר. מה דעתך על שתי הגישות הללו, שתי המסקנות האלה?
אני לא חושב שאדם שהוא חושב על מהות החיים, מטרת החיים, מטרת היקום, וכל האלו השאלות כאלה גלובליות, שזה מעניין אותו מה קורה כאן, בכל ה... בכל החלל הזה שלפנינו. האדם שכך חושב, אז הוא לא חושב כמה דולרים יהיה לו יותר או פחות. הוא פשוט נמצא במצב ש... שזה אי אפשר למדוד כמה שיחסר לו דולרים או עוד איזה משהו שווה ערך. לא. נראה לי שכל השאלות האלה הן לא שייכות לכסף. אלה שייכות לידיעת המהות החיים. מי שיותר נכנס, חוקר ומגלה לעצמו מהי מהות החיים, הוא יותר עשיר, הוא יותר שמח, הוא יותר תופס את הטבע, את הכוח הטבע ומחזיק אותו.
מה אומרת חוכמת הקבלה על הקשר בין כסף ואושר, באלף?
קשר בין כסף ואושר, אני בכלל לא חושב שהוא נמצא. צריך להיות איזשהו מילוי, פיצוי, משהו, ודאי, כי האדם הוא בכל זאת חי בגוף שהוא בהמה, כן? ולכן הוא צריך אוכל, מין, משפחה, הוא חייב את זה, אבל לא שהוא חי בשביל זה. ולכן לא נראה לי שכסף זה יכול להחליף לאדם את כל החיים שלו.
איזו חשיבות אנחנו צריכים לתת לכסף בחיים שלנו?
שיחסה לנו מה שאנחנו צריכים כדי להתקיים, ולא יותר מזה. שאני, כמו שאני, חי בדרגת דומם צומח חי, שזה המרכיבים של הגוף שלי, ואני צריך לתת לו, לגוף שלי, להתקיים. דומם צומח חי. ואז אני מגיע למצב שאני יכול לפתח את הדרגת המדבר שבי. זה כבר משהו גבוה ומיוחד שיש בי, ואני יכול לפתח את זה לבד. זהו, נקווה שנצליח.
אז למה לא מלמדים אותנו בבתי הספר איך להתנהל עם הכסף, אם זה משהו כל כך חשוב לחיים שלנו, לקיום שלנו?
זה באמת, יחס לכסף לא נותנים לנו, נכון, ובכלל לא חושבים על זה, לא ההורים ולא מלמדים שלנו, ואני לא יודע, לא יכול להגיד. אלה, מה הם יכולים להסביר לנו, לילדים קטנים? מה, איך לחסוך כסף כדי לקנות גלידה? אנחנו לא יכולים להבין את זה. לא. נראה לי שגם מן המורים שלנו גם כן לא כל כך מבינים מה הם צריכים לתת לנו בזה.
¿Cómo los cabalistas ven el tema de la
hostia? איך המקובלים מתייחסים לעניין החיסכון, חסכונות שהזכרת עכשיו, ההיבט הזה, שגם צריך לקחת אותו בחשבון בחיים שלנו, עניין החסכונות?
חסכונות, המקובלים אומרים שאדם צריך לחסוך. הוא צריך שיהיה לו כסף בצד. כדי לא ליפול על ידיים של קרובים, שכנים וכן הלאה, שאם משהו קורה לו, חס ושלום. זאת הסיבה. זהו. לא שהוא צריך את זה כדי שיהיה לו ביטחון, שיקרה, לא יקרה לו שום דבר, אלא פשוט כדי לא ליפול על ידיים של הקרובים, שכנים ועוד אנשים. לכן הוא צריך לחסוך ושיהיה לו בצד סכום כסף מסוים. כך אומרת חוכמת הקבלה.
מה אומרת חוכמת הקבלה על האחוז מההכנסות שאנחנו, שכדאי לנו להפריש לטובת החסכונות, לטובת הביטחון הזה שלא ניפול על ידי החברה?
זה קשור למעשר, שאדם צריך לפרוש בערך 10% ממה שהוא מרוויח, כדי שזה יישאר לו כחיסכון.
¿Cuál será la relación futura de la humanidad?
ומה אתה צופה שיהיה היחס של האנושות לכסף בעתיד מנקודת המבט הזאת?
אני חושב שהאנושות תבין שאנחנו צריכים לדאוג אחד לשני, לעשות כאלה קופות שכל אחד יוכל להשתמש בהם לעת הצורך. ואז אף אחד לא יצטרך ולא יפחד שיהיו לו כאלה זמנים קשים. זה מה שנראה לי.
ולסיום, אתה היית פעמים רבות באמריקה הלטינית וציינת את השמחה המאפיינת את המדינות הללו. איך אתה מסביר את זה שביבשת שבה האנשים מתמודדים עם בעיות כלכליות חמורות שפעמים רבות מגיעות אפילו למחסור בדברים הבסיסיים ביותר? אנחנו רואים שיש שם בכל זאת גישה מאוד אופטימית לחיים בהשוואה לאירופה או ארצות הברית, שבהן יש בעיות קשות של דיכאון, התמכרויות ואפילו התאבדויות.
זה אופי של העם דרום אמריקאי, ואני מאוד מבין את זה ואוהב את זה, ובאמת טוב שיש להם גישה כזאת לחיים. הם יודעים, אפילו שאין להם כל כך תשתית כלכלית, וכל זאת להיות שמחים מאותם החיים הצנועים מה שיש להם. אני מאוד מעריך אותם בזה, והאופי הזה זה טוב. זה טוב.
יש עוד שאלה נוספת על הנושא הזה של הכסף. לפי מה שאנחנו רואים בחיים, יש הבדלים בין נשים וגברים ביחסם לכסף ובאופן ההתנהלות שלו, ההתנהלות איתו. בדרך כלל אומרים שנשים טובות יותר בניהול כספים, אז למה הבנקאים הגדולים בעולם ווול סטריט נשלטים על ידי גברים דווקא?
אני לא יודע מה להגיד לך. אני אף פעם לא ניהלתי את הכסף שלי. אף פעם. תמיד, גם עכשיו, מה שאני מרוויח, זה עובר ישירות לבנק של האישה. ואני אף פעם לא רוצה ללכת אפילו עם איזה כסף בכיס. זה לא נותן לי שום הרגשה טובה, נוחה, ביטחון, שום דבר. אז אני לא יכול להגיד לך. לי נראה שאם היינו נותנים לנשים לעבוד עם הכסף שלנו, העולם היה הרבה יותר מסודר.
אורקה?
למה?
כי אישה היא יותר מחזיקה את הבית, את המטבח, את הדירה, את המשפחה, היא יותר מבינה מה שצריכים כל אחד ואחד, ואני חושב שאם היינו מוסרים לנשים ניהול משפחתי, פיננסי, ניהול ביתי פיננסי, היינו מרוויחים מזה יותר.
Una última impresión acerca de
התרשמות אחרונה בנושא הזה לגבי הכסף. מה צריכה להיות המסקנה שלנו, הסיכום שלנו מהנושא הזה של הכסף?
אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו מחנכים גברים ונשים כך שניתן לנשים לנהל את הכספים שבמשפחה, ובכלל שמי שצריך את הכסף ומשתמש בזה כדי לטפל במשפחה זה נשים, אז הן צריכות להיות עם הכסף ביד.
Para eso tiene que ser una mujer virtuosa.
בשביל זה צריך להיות אשת חיל, לא?
ודאי, אז הם יהיו. בהצלחה לך.
המון תודה לך. תודה דוקטור לייטמן על תוכנית מרתקת.
שלום, שלום.